אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
הייתי מגיע בלילות איתו ב-10 בלילה לרבנים חרדים. לשכנע אותם, להסביר רגע את הדברים. היה בא ללמד אותי בחצרות. והייתי רואה שהמגרש, זהו. שיחות, בייגלה, מלפונים חמוצים, כמה שאתה רוצה. חרדי אחד לא יבוא.
זה מוטי אלמוז, אלוף במילואים, לשעבר ראש המינהל האזרחי, דובר צהל, ולענייננו, ראש אגף כוח אדם בצהל, ראש אקה.
נכשלנו. מה יותר ברור מזה? רצינו שהם יבואו, הם לא יבואו.
התפקחת.
כן, אתה יודע, מה המדינה יכולה, מה המדינה לא יכולה.
בריאיון עוקב ליאיר אטינגר ששודר בחדשות הערב בכאן 11, הוא פותח כמו שלא פתח מעולם על סוגיית גיוס החרדים. הרעיון הזה שודר רגע לפני החלטת הממשלה החדשה שצפויה לעלות הבוקר לאישור וכבר מזעזעת את הקואליציה.
מתווה חוק הגיוס כפי שמגבש את הממשלה הוא כשל ערכי חמור שיביא לקרע עמוק בתוכנו בשעה שאנו צריכים להילחם ביחד מול אויבינו. עברת חוק הזה היא קו אדום בשגרה ובעת מלחמה כמו מתנוסס מעליה דגל שחור.
אפילו שר הביטחון, האיש האמון על הסוגיה מטעם הממשלה, הודיע לפני צאתו לוושינגטון שהוא מתנגד למתווה המוצע.
לא יהיה שותף לכל הצעה שאינה מוסכמת על כל חלקי הקואליציה, ומערכת הביטחון בראשותי לא תגיש אותה לחקיקה.
וגם היועצת המשפטית לממשלה עוד לא אמרה את המילה האחרונה בנושא. הקרב על גיוס החרדים, סיבוב מספר, כבר איבדנו את הספירה. אבל הפעם, בשעת מלחמה. שלום, אתן ואתם על עוד יום, הסקט האקטואליה של כאן. אני דניאל אופיר. אז מה יש בתוכנית החדשה שראש הממשלה נתניהו רקח עם החרדים, ובמיוחד, מה אין בה? האם הפעם זה צפוי להיגמר אחרת מהפעמים הקודמות? נהיה עם שאול אמסטרדמסקי, שיסביר מה ההשלכות הצפויות למשק, ואנחנו מדברים על השלכות דרמטיות, אבל עוד קודם, יאיר אטינגר, פרשננו לענייני דת ומדינה עם הפרטים, המשמעויות, וגם עם התובנות של אחד שהיה שם. האלוף במילואים, מוטי אלמוז. אהלן יאיר.
דניאל, שלום.
בבוקר שהפרק הזה עולה, יום שלישי, אמורה הממשלה לאשר מתווה גיוס חדש, שלפני שנדבר עליו, בוא רק נסביר למה הוא נועד. למה הממשלה צריכה בכלל לקבל את ההחלטה הזאת עכשיו?
אז יש כמה דברים שקורים, יש מלחמה, יש לחץ ציבורי, יש צורך בכוח אדם חדש ועוד החלטות שנמצאות בקנה, וחלקן כבר אושרו, להגדלת הנטל על אלה שנושאים בנטל, אבל ברמה הטכנית הממשלה חייבת לתת תשובה לבגץ אחרי דחיות אינסופיות בשנים האחרונות. בעצם אנחנו נמצאים במצב שבו אין חוק גיוס כבר כמה שנים, לפי הספירה הארוכה זה כבר בעצם מאז ביטול חוק טל ב-2012, אין ממש חוק שנשאר יציב, נשאר על קנו יותר מדי זמן, אם בכלל, אבל כרגע אנחנו במצב שממש אין חוק גיוס. למעשה כל 66,000 האנשים שמוגדרים תורתו אומנותו, האנשים האלה הם למעשה טכנית עריקים, ואין שום חוק שמאפשר להם לשבת בישיבות ולא בצבא, ואחרי אין סוף דחיות, בגץ ממש הגיע כבר אל הקיר, ואומר לממשלה, אתם חייבים לחוקק משהו.
אז בגץ יושב על הצוואר של הממשלה, והממשלה צריכה לעשות מה?
חייבת להגיד, אנחנו פועלים. חייבת להגיד, אנחנו מקדמים חקיקה, אנחנו מקדמים החלטת ממשלה, אנחנו מקדמים משהו כדי לקבע את המצב הקיים, לא משנה לאיזה כיוון, תור או גיוס, בגץ אומר, תקבעו משהו, וכידוע, הממשלה הזאת, עוד לפני המלחמה, לא כל כך ססה להתעסק עם הנושאים האלה. אני מזכיר לך את שנה שעברה, את הנושא של, את כל הסיפור של הרפורמה המשפטית, והמלחמה פרצה ממש רגע לפני שהממשלה עמדה לחוקק חוק גיוס, שיפתור את למעשה, או ינציח את אי הגיוס של החרדים. כרגע זה, בוא נגיד, אם זה היה זמן לא נוח לממשלה בזמן הרפורמה המשפטית, כרגע הזמן הוא מאוד 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 לא נוח. כל החלטה שהם יקבלו היא החלטה לא מספיק טובה, ותכף נראה שהם אכן עומדים בתחזית הזאת.
וזה לא יכול להסתיים בעצם בהחלטת ממשלה, נכון? כי בסוף זה צריך להגיע לחקיקה.
נכון, בעיקרון חייבת להיות חקיקה, זה כבר קביעה של בגץ מלפני הרבה מאוד שנים, לפני 25 שנה, אי אפשר לעשות את זה סתם בהחלטה של שר הביטחון, חייבת להיות חקיקה של חוק גיוס, שהממשלה, הכנסת, באים ואומרים, ככה אנחנו רואים את צבא העם, או ככה אנחנו רואים את חובת הגיוס, או את העובדה שהציבור החרדי הוא לא חלק מחובת הגיוס.
אז זה עכשיו רק המתאבן בעצם, לפני הדבר האמיתי, שזה כשהסוגיה הזאת תגיע לכנסת, והכנסת תנסה לחוקק איזשהו חוק בעניין?
זה בעצם המשך של אותו תהליך. כי כבר עכשיו הממשלה, שהיא גם הקואליציה, היא זאת שמטווה את הדרך. היא אומרת, הנה ככה אנחנו רואים, זה החזון שלנו לחוק גיוס.
בוא נדבר באמת על ההחלטה הזאת, ונעשה את זה באמת ברמה העקרונית יותר, כי הפרטים המדויקים עוד עשויים להשתנות, נכון? מהרגע שאנחנו מקליטים עכשיו, ועד שזה יגיע לשולחן הממשלה, וגם לאחר מכן, בדרך לכנסת.
נכון, ואנחנו יודעים שיש בתוך הממשלה, בתוך הקואליציה, יש בקיאים, כי השר גלנט, שהוא שר הביטחון, שהוא אמון בעצם על החלטת הממשלה הזאת, הוא כבר הבהיר שהוא לא יזרום עם כל הצעה, יש לנו גם את גנץ בקואליציה, ויש לנו גם חברים בליכוד, שגם הם כבר השמיעו הסתייגויות מאיזשהו חוק השתמטות, שינציח את המצב הקיים בלי שום שינוי. אז המצב הוא לא פשוט גם מבחינה קואליציונית, וגם בעיקר נזיל.
אז אתה מחזיק בידיך את הגרסה העדכנית ביותר של החלטת הממשלה הצפויה, מה היא אומרת?
אז דניאל, בהתחשב בזה שעוד יכולים לזוז ימינה ושמאלה כמה דברים, יש כאן כמה דברים שאנחנו יכולים כבר להתייחס אליהם ברמה העקרונית. קודם כל, העלאה של גיל הפטור מגיל 26 עד גיל 35. לאחר מכן באה הממשלה ואומרת, ייקבעו יעדי גיוס שנתיים. זאת אומרת, מספר מסוים של חרדים או מי שנחשבים חרדים שמתגייסים, ומשנה לשנה המספרים האלה אמורים לשקף עלייה משמעותית, כך נכתב בהצעה. דבר נוסף, הקמת מסלולים חרדיים נוספים בצבא, נוסף על מה שאנחנו מכירים, נצח יהודה, מכונה גם הנחל החרדי, פלוגת תומר בגבעתי, חץ בצנחנים, יוקמו מסלולים חרדיים נוספים, וגם ייפתחו מסלולי שירות אזרחי יהודיים לחרדים במשרדי ממשלה. זה דבר שהוא יכול להיות מאוד משמעותי ואף שנוי במחלוקת, ואולי הדבר המשמעותי ביותר, לא ינתנו לא סנקציות פליליות, זה דבר שעלה בזמנו, אולי לפני 10 שנים בממשלה, שהייתה ממשלת לפיד בנט נתניהו, דובר על סנקציות פליליות תיאורטיות, כרגע גם הדבר הזה לא נמצא אפילו בתיאוריה, מה כן, אם תוכנית הגיוס הנוכחית של הממשלה לא תקוים, לא יכובדו יעדי הגיוס וכיוצא באלה, יהיו תמריצים חיוביים ושליליים, ברמה הכלכלית. זה המקסימום סנקציות שיש בתוך המתווה הזה. אז אמרנו, יעדי גיוס, העלאת גיל הפטור, הקמת מסלולים חרדיים נוספים, ללא סנקציות פליליות, אבל אולי כן, בקצה, תמריצים שליליים כלכליים. בוודאי לא ישפיעו על, ברמה הפרסונלית, מדובר על תקציב הישיבות הכולל, על ועד הישיבות, על דברים במקרו, לא על דברים במיקרו, ועל זה מדובר לכל היותר, גם זה בשפה מאוד מאוד מעורפלת.
אוקיי, בוא ננסה להסביר עכשיו את כל הדברים האלה שאמרת, מה המשמעות של זה, ואולי ננסה גם קצת להשוות את זה למה שאנחנו מכירים מגרסאות קודמות של חוק הגיוס. איפה אתה רואה פה את השינוי, ואיפה אתה רואה פה את ההמשכיות, ובוא תסביר לנו מה כל שם קוד כזה, כמו גיל הפטור, מכסות, סנקציות, אומר בפועל.
אוקיי, בגדול אפשר להגיד שההצעה הזאת היא הצעה שאפילו לא מתאמצת לייצר מצג שווא של שינוי. זה ממש עוד מאותו דבר, לא מדובר על סנקציות, לא מדובר, אין שוט בקצה, אין הגבלה של שנים, אין איזה טיימליין שאומר מהו הקו שמעבר אליו התוכנית תחשב הצלחה או כישלון. יש כאן מעט מאוד עקרונות כאלה, או בעצם אין בכלל. וגם צריך להגיד שכאשר אנחנו מדברים על יעדי גיוס, מה זה יעדי גיוס? יעדי גיוס זה נגיד הממשלה קובעת היום יש 1,200 אנשים שאפשר לספור אותם כחרדים שמתגייסים לצבא. זה מספר די יציב בשנים האחרונות. אז נניח הממשלה תגיד, בשנה הבאה זה לא 1,200, זה 1,500.
רגע, נזכיר רק מתוך כמה? 1,500?
אז מספר האנשים שפטורים משירות זה 66,000. הכוונה היא 66,000 חרדים שהם בין גילאי 18 לגיל 26, שזה גיל הפטור היום. אז במערכת רשומים כאנשים שהם תורתם אומנותם 66,000 איש. אז בתוך הדבר הזה יש היום 1,200 איש שנחשבים חרדים. אני אומר לך, הם לא מהליבה החרדית, רובם הגדול, הם לא באמת חרדים, אבל הם יכולים להיספר כחרדים על ידי הצבא, אז אלה פחות או יותר היחסים, 1,200 מול 66,000. אז נניח, הממשלה באה ואומרת, אנחנו רוצים להגדיל את ה-1,200 הללו ל-1,500. אז גם שם זה בעצם מספרים, בהצעה הנוכחית אין ממש מספרים קשיחים, אנחנו לא יודעים מה זה יהיה, אבל זה קרוב לוודאי, דניאל, יהיו יעדים שקל מאוד למלא אותם. איך קל למלא אותם? קל למלא אותם על ידי הפריפריה החרדית, על ידי מי שנקרא נוער נושר, שזה פעמים רבות שם קוד לחרדים מזרחים, או מזרחים ממשפחות חרדיות, הרבה אנשים מבוגרים, אנשים שהם אולי קצת פחות נחוצים לצבא. קל מאוד למלא את היעדים האלה, צריך להגיד, ככה זה היה גם בעבר, ולמרות שקל למלא אותם, אנחנו רואים שהצבא מתקשה. עם זאת, זה באמת משחק במספרים, אלה יעדי הגיוס.
בכל הנוגע ליעדי הגיוס, שאתה אומר שזה לא באמת חרדים, זה ליד, הפרשה הגדולה שנחשפה כאן, כרמלה מנשה חשפה אותה בכאן חדשות, את נושא זיוף נתוני החרדים.
זו הייתה השיטה. במשך כמה שנים מציג צהל לפני הצמרת המדינית והביטחונית את נתוני גיוס החרדים לצהל. נתונים שאינם מתקרבים למספרים האמיתיים בשטח.
בעצם איזשהו ניפוח של המספרים האלה, כי לא באמת הצליחו לגייס חרדים ממש מהישיבות, אז גייסו כל מיני חרדלים.
תראה, ההגדרות של מי הוא חרדי, הן בעצם עומדות בבסיס של כל הצעות החוק האלה, הצעות המחליטים הללו, כי קל מאוד לשחק במספרים. היום, לפי ההגדרה שהצבא עובד בה, אדם ייחשב חרדי אם הוא למד במוסד חרדי במשך שנתיים בין גילאים 14 ל-18, משהו כזה. אז זה מאוד מאוד קל. יכול להיות שהיית במשפחה של חוזרים בתשובה, יכול להיות שעזבת, יכול להיות שבאת. אף אחד לא בודק את זה. ואני רק רוצה להגיד שהתחקיר החשוב של כרמלה מנשה, שבו אקה דיווח דיווחים מעוותים, לא דיווחי אמת, זה קומה נוספת על זה. זאת אומרת, עוד בהתחשב, גם בלי לספור את הנושרים והמתחזים, אקה ניפח את המספרים. למה הוא ניפח את המספרים? כדי לייצר איזושהי תמונה מחמיאה, שכאילו כל פרויקט גיוס החרדים מתקדם בקצב נכון. לא זה נכון ולא זה נכון. זאת אומרת, אין שם גם חרדים, וגם המספרים היו מנופחים. אז אפשר להגיד שהצבא, נגיד, חזר לדווח נתוני אמת, אבל גם על נתוני האמת אתה לא יכול באמת להסתמך. ההצעה הנוכחית בעצם מנציחה את המצב הזה. היא לא מספקת הגדרה יותר קשיחה של מי הוא חרדי, ולכן מאפשרת לך להמשיך לספור את אותה פריפריה חרדית כחרדית.
מעניין מאוד לשמוע את מי שהיה אז ראש אקה, בזמן שהפרשה הזאת נחשפה.
אני אחראי על האירוע. רק אני אחראי על האירוע.
אלוף במילואים מוטי אלמוז. ואתה משוחח איתו ומקבל בפעם הראשונה תגובה משוחררת, לא רשמית כזאת של דובר צהל. מה הוא אומר לך?
כמה דברים. הוא אומר, תראה, גם מרחו אותי כל מיני מאחרים שהם מעורבים בגיוס של החרדים, כל מיני עסקנים שהם בעצם חלק אינטגרלי מהמערכת, אבל הוא אומר דבר אחד שלא השתנה. גם אחרי שאקה יותר הדקו את הפיקוח על המספרים, הסיפור לא השתנה, הסיפור הוא ההגדרה של מי הוא חרדי.
אני מסתכל עליך ואומר לך, אני עד היום לא יודע, ואני לא חושב שאני היחיד שלא יודע כמה באמת יש, כי ההגדרות מי הוא חרדי, גם הפיקוח על מי הוא חרדי של מוסדות החינוך, של משרד החינוך, אלוהים שמרנו.
גם הפיקוח של משרד החינוך, אפילו הוא לא יודע בדיוק מי הוא חרדי, אז מה אתה רוצה מהצבא? שהצבא יקבע מי הוא חרדי? הצבא קיבל כאן איזושהי משימה שהיא משימה בלתי אפשרית.
עוד נקודה מאוד עקרונית היא הנושא של גיל הפטור. מיד אני אדבר איתך על זה, אבל כדי להרחיב קודם על המשמעויות הכלכליות של זה, אני עושה רגע הפסקה קצרה בשיחה שלנו, ואני רוצה לבקש משאול אמסטרדמסקי להסביר את זה מנקודת המבט שלו. אלן שאול.
שלום דניאל.
שאול, מה זה גיל הפטור?
גיל הפטור הוא בעצם הגיל שממנו ואילך אין יותר חובת גיוס. כלומר, אם אנחנו מדברים ספציפית על חרדים, מי שתורתם אומנותם, הם כל שנה מגיל הגיוס, שזה גיל 18, מקבלים דחיית שירות של שנה, כל פעם מעריכים, עד שהם מגיעים לגיל שבו לא צריך יותר בעצם להעריך את דחיית השירות, כי יש להם פטור מוחלט משירות בצהל, שזה היום גיל 26.
אז מה הממשלה רוצה לעשות במסגרת המתווה החדש שהיא מתכוונת לאשר?
מה שהממשלה כנראה תנסה לעשות הוא משהו מוזר לחלוטין. היא בעצם רוצה להעלות את גיל הפטור לגיל שכבר היינו בו בעבר, לגיל 35. כלומר שאברכים, מי שתורתם אומנותם, יצטרכו כל שנה עד גיל 35 להוכיח שהם רק לומדים בכולל, לא עובדים, לא עושים שום דבר אחר, ולכן הם לא חייבים בגיוס, עד לגיל 35, ואז ורק אז יוכלו לקבל פטור מוחלט מגיוס.
אז בינתיים הממשלה כנראה עושה סיבוב פרסה לגבי גיל הפטור, הוא לא יהיה 35, הוא יהיה כנראה פחות, אבל ברמה העקרונית אנחנו מדברים. אתה יכול להבין את הרעיון, את ההיגיון שעומד מאחורי זה?
למיטב הבנתי, מאחורי הרעיון הזה אין שום תועלת, לא כלכלית, לא חברתית, לא כזו שקשורה לגיוס עצמו, כלומר, היא לא תעלה את, זה לא יעלה את שיעורי הגיוס. התועלת היחידה שאני יכול לגזום מתוך הדבר הזה היא תועלת פוליטית. המפלגות החרדיות יודעות שככל שהצעירים החרדים יותר כבולים לישיבות, או כבולים לישיבות לאורך יותר שנים, כך השליטה בהם היא שליטה יותר אפקטיבית. לכן, באופן מאוד אבסורדי, המפלגות החרדיות באופן רב שנים התנגדו להורדת גיל הפטור. כאמור, גיל הפטור היה 35, אבל הוא ירד, הוא ירד ל-26. וכשזה קרה, ראינו, יש מחקר של בנק ישראל שמראה את זה, הייתה עלייה בכניסת צעירים חרדים לשוק התעסוקה, כי פתאום הם לא חייבים להיות בישיבה. לכן המפלגות החרדיות מתנגדות לביטול גיל הפטור, למשל. מתנגדות להוריד את גיל הפטור עוד יותר נמוך לגיל 21 או אפילו 18, כי הן מאוד מאוד חוששות שאם הצעירים החרדים לא יהיו חייבים להיות בישיבה בשביל לקבל את אותה דחיית שירות או את הפטור מגיוס, הם פתאום לא יהיו בישיבה וילכו לעבוד, ישתלבו בשוק העבודה, לא בשחור, ופתאום כל השליטה הפוליטית תיעלם.
אז בעצם מה שאתה אומר, שהעלאת גיל הפטור חזרה לגיל 35, זה פגיעה במגמות של השתלבות חרדים, גברים חרדים בשוק העבודה שראינו בשנים האחרונות.
חד משמעית. דבר כזה, העלאת גיל הפטור יעלה את שיעור הצעירים החרדים שעובדים בשחור, בעבודה לא מדווחת, כזו שלא משלמים עליה מס הכנסה ולא מקבלים זכויות סוציאליות, והיא בהחלט יכולה או לעצור או אפילו להוריד את מגמת הגידול האיטי שיש בשילוב חרדים בשוק העבודה.
משרד האוצר שותף לדיאלוג הזה, לתוכניות האלה? יש לו עמדה לגבי מה צריך להיות גיל הפטור?
עמדה יש לו בוודאי. האם הוא שותף למהלכים האלה? לא. המהלכים האלה נעשים אך ורק בזירה הפוליטית. אגב, לא ברור איפה שר האוצר בסיפור הזה, בצלאל סמוטריץ', כי לפני המלחמה, כשדובר על חוק גיוס וכו', אז כוונת משרד האוצר, ובתוך זה אני כולל גם את שר האוצר, הייתה להמשיך להוריד את גיל הפטור. להוריד את גיל הפטור עד לגיל 21, כשכל המטרה היא להגיד, אוקיי, אתם כנראה לא תתגייסו, אנחנו מרימים ידיים בעניין הזה, אבל לפחות אנחנו נעודד אתכם להיכנס לשוק העבודה. זו העמדה המסורתית, הקבועה של משרד האוצר, שכאמור לא שותף לדיונים כרגע, ויהיה מאוד מעניין לראות את שר האוצר בצלאל סמוטריץ', כשהדבר הזה יגיע בסופו של דבר לישיבת הממשלה, לראות איך הוא יצביע. הוא עד לפני המלחמה היה תומך נלהב של הורדת גיל הפטור לחרדים. עכשיו כשמעלים, האם הוא יצביע בעד, האם הוא יצביע נגד, לא ברור.
אז באמת, ראש אגף התקציבים באוצר פרסם את עמדתו, ליאל קייזר הביאה את הפרטים בחדשות הערב.
קודם כל, העלות של אי העלייה בשיעור התעסוקה של הגברים החרדים, אומרים שהמעלאת גיל הפטור לא רק שלא תגרור את החרדים לבקום, היא גם תמנע את העלאת שיעור התעסוקה שלהם, ואומרים, אם זה לא יקרה, אם הגברים החרדים לא ייצאו לשוק העבודה, מס ההכנסה שכל אחד ואחת מאיתנו משלמים יזנק ב-16% בעשורים הקרובים, אבל זו לא ההשלכה היחידה, יש גם השלכות מיידיות יותר. בודקים באגף התקציבים ואומרים, אילו הגברים החרדים היו מתגייסים עכשיו, במקום להאריך את השירות לחיילים הסדירים ולחיילי המילואים, הצעה שעומדת גם היא על הפרק עכשיו, אפשר היה לקצר את שירות הסדיר בשבעה חודשים לכל סדירניק, אפשר היה לקצץ ב-86% את ימי המילואים, את התעסוקה המבצעית, לצורך העניין מילואימניק שעושה היום 36 ימי מילואים, יותר מחודש, היה משרת 5 ימי מילואים בלבד, אילו הגברים החרדים היו מתגייסים, זה גם היה חוסך כמעט 2 מיליארד שקלים בשנה, אם חיילי סדיר חרדים היו מחליפים את המילואימניקים שמגויסים בימים האלה. כך או כך, הדרג המקצועי במשרד האוצר, מיכל, שם תשתית רחבה. למה? זה רע לכלכלה, זה רע לחברה, זה רע למי שמשרת וכבר נושא בנטל היום. להגיד לך שמישהו מהפוליטיקאים הולך להתרגש מהנייר הזה, לא הייתי עוצרת את נשימתי. כן.
שאול, אז כנראה שגיל 35 היה סוג של עז שהכניסו לטיוטת ההחלטה. כנראה יציאו מספר נמוך יותר, אבל יש גיל שבעיניך הוא הגיל הנכון לקבוע אותו, כגיל שממנו ואילך תלמידי הישיבות יהיו פטורים משירות?
תראה, בדעה האישית שלי, היה אפשר לבטל את כל הסיפור הזה לחלוטין. כלומר, להגיד לצעירים חרדים בני 18, תקשיבו, אתם אמורים להתגייס. אין לנו עניין בכל העמדת הפנים הזאת וכולי. אם אתם בישיבה, שבו ותלמדו. אם לא, לכו לעבוד. אנחנו ניתן לכם תמריצים בשביל ללכת לעבוד. אבל, על הדרך, אני חושב שבמקביל, אם השירות בצהל הופך להיות מחובה לחובת יתר, כלומר משהו שלא רבים נוסעים בו, אז גם הזכויות צריכות להיות זכויות יתר. כלומר, מי שמשרתים מקבלים סבסוד, לא יודע מה, סבסוד משכנתה, וזכאות לרשם למחיר למשתכן, והנחה בארנונה למי שצריך, וסבסוד מעונות יום למי שצריך וכו'. ומי שלא משרתים, לא יהיו זכאים לדבר הזה אף פעם. לא בגיל 18 ולא בגיל 45. כלומר, לא בסדיר ולא עד סוף תקופת המילואים. ואז, צעירים חרדים שרוצים להתגייס, אלן מוסלן, תיכנסו באהבה, בברכה, אפילו תקבלו תמריצים אחרי זה להשתלב בשוק העבודה. וצעירים חרדים שלא רוצים, על הכיפק, אבל אין קצבת אברכים, ואין שום דבר מכל הדברים האלה שציינתי קודם, וזהו, לדבר אך ורק דרך הכיס. זו דעתי האישית.
שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה לך.
תודה, דניאל.
יאיר, אני חוזר אליך. אתה שוחחת לאחרונה עם מי שהיה יועץ הכספי לרמטכ"ל, גנץ, תת-אלוף במילואים ראם עמינח, שאומר לך דברים מעניינים מאוד ונוקבים מאוד בכל הנוגע לסוגיית גיל הפטור.
נכון, בא ראם עמינח מתוך היכרות גם עם המספרים, ואומר את הדבר הבא, אתם צריכים ללכת בדיוק בכיוון ההפוך. צריך להגיד, אנחנו דיברנו על זה עוד לפני שנודע רעיון היבילי, סליחה, להעלות את גיל הפטור ל-35, בא ראם עמינח ואומר, תקשיב, המדינה צריכה להפסיק להיות בייביסיטר של אותם אנשים שבאים לדיחוי כבר בגיל 18.
אנחנו, אתה ואני, יושבים בשין ג' של הישיבה ואומרים, לא, 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 אל תצא לעבוד. אם תצא לעבוד, אני אגייס אותך. אל תלך ללמוד באוניברסיטה, אני אגייס אותך. הטעות הכי חמורה היא דחיית השירות. תרמית הדחייה.
הוא אומר, בגיל 18 אדם צריך להחליט אם הוא הולך לצבא או לא. מדוע? מכיוון שהשמונה שנים, היום זה שמונה שנים, לפי הצעת הממשלה הנוכחית, זה הולך להיות מוכפל ואף יותר, אבל שמונה שנים שבהם הבן אדם צריך לבוא משנה לשנה ללשכת הגיוס, להחתים איזשהו טופס, זה טקס שאין בו כמעט שום דבר, ויש בו הרבה מאוד הונאה, כי אנחנו, האנשים האלה לא מתכוונים להתגייס בסוף הדרך.
זו לא באמת דחייה. זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. אם נבטל את תרמית הדחייה, ונעצור את הכל בגיל 18, לא חשוב מה ההחלטה. יש הרבה פעמים בחיים, צריך לקבל החלטה. לכאן, לכאן. בגיל 18 צריכה ליפול ההחלטה. הכל ישתנה.
זה נוהג שקיים ממש מימי בן גוריון. הסיפור הזה של הדיחוי, הסיפור הזה שהמערכת, מערכת הביטחון, רוצה לשמור את אותו אדם שתורתו אומנותו, רוצה לשמור אותו במערכת, עד שהוא מגיע לגיל הפטור. ממש זה עיקרון שקבע אותו בן גוריון. בא ראם עמינח ואומר, הפוך, צריך לעצור את העניין הזה, מכיוון שזה הונאה, מכיוון שאנשים האלה לעולם לא יגיעו, שיחליטו בגיל 18.
שבעצם המגע היחיד שלהם עם הצבא, זה עם לשכת הגיוס, שמקבלים בעצם את הדחיית שירות, עוד דחייה ועוד דחייה ועוד דחייה, עד שהם מקבלים פטור בגיל מסוים, שאותו הממשלה קובעת.
הטקס הזה הוא טקס חסר משמעות, כן? הם באים עם פתק מהישיבה, לפקיד בבקום, מעבר לזכוכית, יושב פקיד או פקידה, וממש נותן את החותמת. אבל הטקס הזה מבחינתו של הצבא הוא בוודאי חסר משמעות. למי הוא משמעותי הטקס הזה? הוא משמעותי לישיבה, הוא משמעותי לרב, הוא משמעותי למשגיח, הוא משמעותי אולי לעסקן שעומד מאחורי הישיבה. למה? מכיוון שאותו בחור או אברך צריך את החתימה שלהם, הוא צריך הרי לבוא עם פתק מהישיבה, ואז זה מאוד מגדיל את הכוח של הישיבה שנמצאת מאחורי הבחור הזה, ועכשיו באה מציעה הממשלה, במקום שהטקס הזה יהיה עד גיל 26, הכוח הזה של אותו רב יימשך עד גיל 35.
בוא נדבר עכשיו על נושא הסנקציות. מה זה אותן סנקציות? איזה אפשרויות בכלל קיימות?
אוקיי, אז הסיפור של הסנקציות הוא מאוד מאוד חשוב. כי הסנקציות הם בעצם ההוכחה של הממשלה, של המדינה, שאומרת, תנו לי דמי רצינות. תנו לי, מה קורה אם הדבר הזה לא עובד? מה קורה אם התוכנית שלנו לא עובדת? מה קורה אז? ואז נשאלת השאלה, האם הסנקציות, איזה סוג של סנקציות, אם בכלל, החרדים לא רוצים שום סנקציה. כן? ואני רק רוצה להזכיר לך שבשנת 2014, כאשר הייתה את הפגנת המיליון, מה שכונה כהפגנת המיליון, כנראה זה היה באזור ה-300,000, נגד חוק הגיוס של ממשלת נתניהו בנט לפיד.
הקרב על הגיוס לצבא הפך לקרב על גיוס ההמונים. מיליון הכריזו, מאות אלפים הגיעו. ליטאים, חסרים,
אז מה שהקפיץ את הרבנים ואת הציבור החרדי, היה קביעתו המאוד מאוד תיאורטית של עונש פלילי, סנקציה פלילית על בחורי ישיבה אם באמת לא התגייסו מספיק אנשים. זה היה מאוד מאוד תיאורטי, זה היה מאוד מאוד על הנייר, אבל העיקרון הזה הדליק את הציבור החרדי במחאה. כאן לא מדובר בכלל על סנקציות פליליות. אני רוצה להגיד לך שבשנים האחרונות הולך ומתגבש איזשהו רעיון, בוא נעשה סנקציות כלכליות, לא אישיות, לא פרסונליות על אותו מועמד לשירות ביטחון, אלא על הישיבה שלו, אולי על תקציב הישיבות בכלל. בני גנץ, למשל, במתווה הגיוס שהוא מציע, הוא מדבר על סנקציות כלכליות שכאלה, וכרגע הממשלה נמנעת בכלל, כמובן, מהמילה סנקציה, אבל כן נכתב בהצעה הזאת שיינתנו תמריצים שליליים וחיוביים למקרה שהתוכנית תמומש או לא תמומש.
זאת אומרת שמה, שאם המספרים של החרדים שמתגייסים בכל שנה לא מגיעים למכסות שנקבעו, אז מקצצים בתקציבי הישיבות?
כן, אז זה כאילו מה שמונח על הכף. צריך להגיד, היום הזה עוד רחוק, וגם כנראה כשאנחנו נדע יותר את הפרטים של החוק, אז, וזה יכול להיות רק עוד כמה חודשים, כי הרי הממשלה מבקשת אורכה מבגץ, אבל כשאנחנו נדע את הפרטים, אז יתברר שהסנקציות האלה יופעלו רק בכפוף לכל מיני תנאים, וגם להחלטת ממשלה נוספת, זאת אומרת, זה ממש לא מעבר לפינה, אבל מה שמדובר עליו לכאורה, או הייתי אומר, מה שנרמז עליו בטיוטה שלפנינו, זה שכאשר מדובר על תמריץ שלילי, מדובר על תקציב הישיבות הכולל. זאת אומרת, אם היום אנחנו נמצאים בסין מסוים, נניח תקציב הישיבות הוא מיליארד שקל, הוא יותר אגב, אבל נניח שהוא מיליארד שקל, אז תוכל לפגוע בו ולהעביר אותו ל-900 מיליון במקום מיליארד, ואז זה יחשב סנקציה כלכלית, במקרה שיעדי הגיוס לא ימומשו.
ידוע שיש את תלמידי הישיבות שבאמת לומדים, כן? הולכים לישיבה ולומדים, ויש את מי שלא ממש מוצאים את עצמם בעולם הזה, בעולם הלימוד. מה קורה איתם היום, ואיזה גורל יכול להיות להם בתסריט אחר?
תראה, כאן אתה כבר פותח את השאלה של מה שנקרא, מי שלא לומד, שיתגייס. את העיקרון הזה התווה כבר בזמנו המנהיג הליטאי, הרב שח. הוא אמר את זה, הוא מאוד פחד מהמציאות שבה יש אנשים שהם מקבלים את הפטור, אבל גם לא הולכים לצבא וגם לא הולכים לישיבה. הוא דאג כמובן לעולם הישיבות. הוא רצה שעולם הישיבות א' יישאר אליטיסטי, יישאר עם אנשים שהם מחויבים קודם כל, והוא גם פחד שאם תופעת ההשתמטות, אלה שלא עושים לא את זה ולא את זה, אם תופעת ההשתמטות תגדל, אז הממשלה תפגע בהסדר הזה של תורתו אומנותו. זאת אומרת, היא תפגע סבלנותה, והם יגידו, הנה, רק שנייה, אתם מנצלים לרעה את ההסדר הזה. אז עכשיו נשאלת השאלה, האם זה ישפיע, בוודאי, בוודאי, דניאל, שיש אוכלוסייה ענקית, ענקית, עשרות אחוזים בוודאי, של מבין אותם 66 אלף תורתו אומנותו, יש אוכלוסייה ענקית מתוכם שלא באמת לומדים, או לא לומדים יום שלם, או לא לומדים אפילו חצי יום. יש בוודאי אוכלוסייה גדולה כזאת. מה זה יעשה לה? אני חושב שהחוק עצמו לא אמור לעשות שום דבר לאוכלוסייה הזאת. הדבר היחיד שיכול להיגרם או לקרות כתוצאה מהתקופה הנוכחית, זה אם מישהו יבוא ויגיד, רגע, רק שנייה, ההסדר הנוכחי הוא בעייתי, אולי מישהו יבוא ויגיד, יושב שם אי שם, איזה מישהו בן 18, הוא אומר, רגע, זה נראה לי קצת עקום, אולי אנחנו בכל זאת נתגייס. שוב, אני לא חושב שהדבר הזה הוא מסיבי, אני לא חושב שהוא יקרה במספרים גדולים, אבל מה שאני מנסה להגיד, זה שזה תלוי ברצונו הטוב של אותו אדם, שהוא גם לא מתגייס וגם לא לומד.
כי הסנקציות הכלכליות לתקציבי הישיבות לכאורה אמורות לגרום לפרנסי הישיבות לומר, אוקיי, החבר'ה האלה שיושבים פה ולא באמת לומדים, הם בעצם עולים לנו כסף, בגללם מקצצים לנו בתקציבים, ניתן אותם, נמסור אותם ללשכת הגיוס וכך נעמוד במכסות, לא כך?
אתה נוגע פה בנקודה נורא חשובה שבעיניי לא כל כך מתייחסים אליה. כל הסיפור של אי הגיוס החרדי הוא סיפור תרבותי. הוא סיפור של תרבות, הוא לא סיפור של חוק, של סעיפים כאלה ואחרים באיזשהו חוק שקבעה הנהלת הקואליציה. יש כאן עניין של תרבות. כדי לשנות את זה, כמו שאתה תיארת, אני לא אומר שזה לא יכול לקרות, זה יכול לקרות, אבל כאן צריך לבוא שינוי תרבותי. שינוי שאומר, רגע, רק שנייה, אנחנו צריכים להיות רציניים בעצמנו, אנחנו החרדים, צריכים להיות רציניים לגבי הנושא הזה, הרעיון של תורתו אומנותו, עד כדי כך רציניים, שאם אנחנו לא מתכוונים אליו, בוא נלך לצבא. שוב אני אומר, זה דבר שלא קורה ביום, זה דבר גם שלא קורה בשנה ולא בשנתיים. השינוי התרבותי הזה הוא חיוני לחברה החרדית, אבל לא בקלות הוא יקרה, כי אנחנו כבר אחרי עשרות שנים של התבססות התרבות הזאת, כאשר אין שום מגבלות בעצם על מי שתורתו אומנותו, מאז שנת 1977 בישראל, כל אחד יכול להגיד תורתי אומנותי, לכן שינוי של תרבות כזאת לוקח זמן.
בדיוק על הדברים האלה, אתה משוחח ערב ההחלטה הזאת שמגיעה לממשלה. אמרנו עם מי שהיה ראש אקה, אלוף במילואים מוטי אלמוז, והוא מדבר איתך באמת בכנות. והוא שהיה שם, שהתמודד עם הסוגיה הזאת, אומר לך דברים שלא אמר מעולם על מדים או בלעדיהם, בנוגע לסוגיית גיוס החרדים.
אתה יודע, אלמוז, בעצם אני כשבאתי לפגוש אותו, מצאתי אדם כל כך סקפטי לגבי גיוס חרדים, אני לא חשבתי שהוא כל כך סקפטי.
כל מה שהם רוצים, החרדים, זה לדחות. שום תוכנית לא תעבוד, כי הטבע הוא כזה שאם 76 שנים העץ לא נתן ואתה מצלצל.
אבל הוא אומר, תראה, אם זה לא נתן פירות עד עכשיו, 76 שנה זה לא ייתן פירות. הוא אדם, באמת שהניסיון שלו הוא ניסיון רב, הוא הלך ופגש רבנים, הוא פגש את כל חברי הכנסת, אגב גם אלה שמכהנים כעת במפלגות החרדיות, בניסיון לעשות איזשהו מסע ומתן. ואלמוז בא ואומר, תראה, אני יושב שעתיים וחצי בחדר, עם הנציג החרדי הבכיר, ובשעתיים וחצי האלה, כל השעתיים וחצי האלה מוקדשות לאיך לא לבוא לצבא. לא איך לבוא לצבא, לא באיזה תנאים כן לבוא, איך לא לבוא, אז איך אתה יכול לשנות את זה? הוא אומר, כל עוד זה תלוי בהנהגה החרדית, לא יקרה כאן שום דבר.
אתה הסכמות עושה עם מי שמסכים, לא עם מי שלא מסכים. אני מת להגיד הסכמות ואחדות וזה. מה אם לא? אני מציע שתהיה תוכנית למה אם לא.
ואני חושב, דניאל, שהוא די צודק.
הוא גם מתייחס לנושא הסנקציות הכלכליות, הוא כן רואה בזה איזשהו מפתח.
כן, הוא בא ואומר כמה דברים. הוא אומר, בהידברות עם מנהיגי החרדים אין שום טעם. צריך לחדול מזה. עוד דבר שהוא בא ואומר, הצבא צריך להפסיק לחזר אחרי הציבור החרדי שהתגייס. אנחנו קיבלנו, אנחנו הצבא, קיבלנו משימה בלתי אפשרית שאי אפשר באמת לעמוד בה, שחררו אותנו מהמשימה הזאת. המדינה צריכה לעשות איזשהו מתווה כולל שמדבר על השירות. והמתווה הזה אומר, אלמוז צריך לכלול את כל האוכלוסיות שלא משרתות.
הלכת ללמוד רפואה בגיל 18, ערבי. הלכת ללמוד תורה. הילדים שלנו נעצרו בגיל 18.
בפרט החרדים והערבים, הוא אומר, אתה לא רוצה לשרת, הלכת ללמוד מקצוע אחר, אין שום בעיה.
יעשה אגף התקציבים באוצר תחשיב. מה שווה ערך העובדה שהוא לא היה בצבא? והוא ישלם מס אי השתתפות. אני מבין שיש בעיה לשרת בצבא, לחלק מהאוכלוסיות. אין בעיה, תעשה שירות אזרחי. אתה לא רוצה לא את זה ולא את זה, אתה תשלם כסף. מאיפה הכסף? מהעבודה שרכשת בזמן שאני הייתי בצבא.
זה אומר אלמוז, המפתח היחיד לשנות את המצב הנוכחי, האם זה יביא לגיוס חרדים נוסף? הוא לא יודע, אבל לפחות הוא ייצר איזושהי חצי הוגנות כלפי הציבור שכן משרת.
אתה רוצה שזה? סגור את הברז. סגור את הברז עד הסוף, תראה תוצאות.
אני חושב שמוטי אלמוז, הוא הרי לא היה הקצין לענייני גיוס חרדים. הוא היה ראש אכ"א. הוא במידה רבה הוא רואה את התמונה הכוללת. מוטי אלמוז רואה את השינוי שקורה בציבור שכן משרת. נראה לי שהוא יותר מודאג מזה מאשר במה שקורה אצל החרדים. הוא יודע שכאשר יש מלחמה, שכאשר הממשלה צריכה להכביד את הנטל על אלה שנושאים בנטל, הוא מאוד חושש שכבר לא יהיה מי שיישא בנטל בהמשך. מוטי אלמוז מדבר על הציבור הדתי-לאומי, שרואים בו עכשיו ככה אי נוחות גוברת והולכת מההסדרים הנוכחיים החרדים. הוא אומר, שימו לב אל הציבור הזה. ראש אכ"א צריך לשים לב אל הציבור שכן משרת, וכאן הוא אומר, יכולים להיות מחירים מאוד מאוד גבוהים, אז אין טעם להמשיך להתבחבש במושגים האלה הישנים, יעדי גיוס, רבע סנקציות, לא סנקציות. צריך פשוט לייצר מתווה אחר שהוא יוצא מהידיים של הצבא, והוא מגיע אל המדינה, אל האחריות של המדינה, מול הציבור שכן משרת.
ובינתיים המתווה הזה, אנחנו לא רואים אותו קורה, לפחות לא בהחלטת הממשלה הנוכחית, אבל אנחנו כמובן נמשיך לעקוב גם כאן וגם בפלטפורמות האחרות. יאיר רטינגר, תודה רבה לך.
תודה דניאל.
הזנתם לעוד יום. תודה לכן עוז על עיצוב הקול והמיקס, תודה לליטל אטיאס וליוסי תנורי על הביצוע הטכני. בצוות האורחים שלנו גם יתם רוזנוולד. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי. לכל הפרקים ולהסקטים נוספים מבית תאגיד השידור הישראלי, אפשר להאזין ביישומון כאן, באתר שלנו, או בכל יישומון הסקטים. מוזמנים בחום לעקוב אחרינו ביישומון המועדף עליכם וללחוץ על כפתור ההרשמה כדי שלא תפספסו שום פרק. אותנו אפשר להשיג גם בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, או בחשבונות שלי בפייסבוק או בטוויטר, X. אני דניאל אופיר. נשתמע.